זבחים דף עין א', מתחילים בשעה טובה ומוצלחת, את הפרק השמיני של מסכת זבחים. יש מהראשונים שקוראים לפרק הזה פרק התערובות, על שם שכל הפרק עוסק בקורבנות בהמה שהתערבבו. מתחילים בעזרת השם את המשנה. כל הזבחים שנתערבו בחטאות המתות או בשור הנסכל, קורבן שהתערב יחד עם בהמות שחייבות מיתה. למה הן חייבות מיתה? או שהן אחד מהחמש קורבנות חטאת, שהדין שלהם שהם הולכים למיתה, שגורמים להם שהם ימותו, שמונעים מהם מזון, ואז הם מתים מאליהם, שזה המפרש פה מביא. ולד חטאת, חטאת בהמה שילדה, ולד, אז את הולד הזה לא מקריבים בתור חטאת, אלא נותנים לו למות. חטאת שמתו בעליה, או שבעלים שהיו חייבים חטאת, הבעלים מתו, אז החטאת מתה. תמורת חטאת, אחד העביר את הקדושה של הקורבן, או על כל פנים ניסה להעביר את הקדושה של הקורבן בבהמה אחרת, אז הבהמה האחרת נקראת תמורת חטאת, והיא גם כן הולכת למיטה. ושכיפרו בעליה, אם הבעלים שלה התכפרו, למשל שהיא נאבדה, אז הביאו בהמה אחרת והתכפרו איתה, אז החטאת שנמצאה אחר כך הולכת למיטה. ושנמצאת בעלת מום, אז גם היא הולכת למיטה. או איזה מקרה של בהמה שחייבת מיטה? שור הנסכל. יש מקרים מסוימים ששור עושה מעשה מסוים שמחייב אותו סקילה. למשל, אם הוא הרג אדם, נגח איזה בן אדם והרג אותו, ויש שתי עדים, אז סוקלים את השור. ועכשיו קורבן התערבב בבהמות שחייבים מיתה. מה עושים עם הקורבן הזה? אומרת המשנה, אפילו אחת בריבו. אפילו אחת בריבו מתות, בכל זאת הקורבן הזה לא, אי אפשר להקריב אותו. וכולם ימותו. ימותו כולם. כמובן שהגמרא הבינה בהתחלה שזה הכוונה, שהתערבבה בהמה אחת בהרבה בהמות שכולן מתות. הגמרא שואלת, אם כן זה פשיטה, אז הגמרא מתרצת שבאמת מדובר פה להפך, שיש פה אפילו 10,000 ריבו של בהמות של קורבן, כשרות, והתערב שם אפילו רק בהמה אחת שחייבת מיתה, כל הבהמות ימותו. מקרה שני, נתערבו בשור שנאבדה בעבירה. איזה עבירה? אז זה לא עבירה שמחייבת את השור סקילה, אלא עבירה שגורמת שהבהמה הזאת לא תוכל להיות קשרה לקורבן, אבל היא מותרת בענה. סתם ככה בן אדם יכול שבעדר שלו יהיה כזאת בהמה. היא מותרת לעדיות. איזה עבירה למשל? שהמית את האדם על פי עד אחד. עד אחד בא להעיד שהשור הזה נגח והרג אדם, אז לא סוקלים את השור, כי בשביל זה צריך שתי עדים. או על פי הבעלים. גם אם אנחנו אומרים שכשהבעלים באים ומודים, הנה השור שלי נגח, אז הרי הודעת בעל דין זה כמו 100 עדים. אז ודאי שצריכים להאמין לו שהשור שלו נגח. בכל זאת, השור הזה לא נסכל, כי יש דין מודד בכנס פטור. דיינו, ברגע שהחיוב של האדם זה לא בתור משהו שבאמת בא לחסות איזשהו תשלום שהוא צריך לשלם, כי הוא החסיר אותו. לא ממון, זה לא סכום קצוב שהוא צריך לשלם. ממון זה דבר שהוא לא סכום קצוב. אז במקרה כזה, גם אם הבעלים עודים, אז הוא יהיה חייב, כי הודעת בעל דין כמאה עדים. ברגע שמדובר פה בכנס, שזה עונש קבוע, לא בתור מילוי חסר, ולא בתור דבר שהוא לפי הנזק, אלא סכום קבוע שמאדם תמיד צריך לשלם. אז אם הוא בא אחר כך ומודה, הנה כן, השור שלי הרג אדם, אז התורה אומרת שמודה בכנס פטור. אז לכן בעל השור יהיה פטור מהסקילה של השור שלו, והשור לא נסכל. אבל מצד שני, אי אפשר להקריב כזה שור לקורבן. אחרי הכל הוא רצח בן אדם. וגם ברובע, שהוא עשה עבירה עם מישהו אחר, הבהמה. ובנרווה, או שמישהו אחר עשה איתו עבירה, איתה עבירה. במוקצה, כשיקצו בהמה בשביל להקריב אותה לעבודה זרה, ונאבד, או שעבדו איתה עבודה זרה, באתנן, אם לקחו את הבהמה הזאת ושילמו איתה לדבר עבירה, כדי לרצות מישהו לדבר עבירה, ומחיר, אם אחד רצה לקנות נאמר כלב, והוא נתן את הבהמה הזאת, את השור הזה לדוגמה, בתור תשלום על הכלב הזה, אז גם אז זה מאוס בתור קורבן. כל המקרים האלה מדובר שזה בעד אחד, או על פי הבעלים, כמו שראינו במקרה הראשון. או בכליים, שהיה פה שתי סוגי בהמות שהיו ביחד, והוולד נולד משתי סוגי בהמות, ובטריפה שיש לה איזשהו מום שהיא לא יכולה לחיות לבהמה הזאת, וביוצא דופן שהיא נולדה על ידי ניתוח הבהמה. כל המקרים האלה, מה שבעצם הצד השווה שבהם, שהן בהמות שמותרות בהנאה, רק שהן לא קשרות לקורבן. עכשיו, מה קרה? יש פה בהמה אחת של קורבן שהתערבבה בכל הבהמות האלה. אי אפשר עכשיו ללכת ולמכור את הבהמות האלה לאנשים בשביל שהם יקריבו איתם קורבן, מכיוון שהבהמות האלה לא קשרות לקורבן. אי אפשר לשחוט אותם בעזרה, מכיוון שחלק מהם הם ודאי חולין, ואסור לשחוט חולין בעזרה. אז מה באמת הפתרון? אומרת המשנה, יראו עד שיסתאבו. נותנים להם ללכת לעדר, למראה, עד שהם מקבלים מום כל הבהמות, ומה עושים עם הבהמות האלה? ואם מכרו, מוכרים אותם לאיזשהו בן אדם, ויביא בדמי היפה שבהן, מאותו אמין. פשוט מאוד, הוא הולך ואומר, הרי נאמר יש פה 10 בהמות, 9 מתוכם הם ודאי חולין, רק אחד מהם הוא קורבן. אני לא יודע מי הקורבן פה מבין כל הבהמות, כי הם הרי התערבבו ביחד, אבל יש פה מביניהם אחד שהוא קורבן. אז אני הולך ואני מחלל את אותו קורבן בכל מקום שהוא, כי הרי כל הקורבנות פה עכשיו, כל הבהמות עכשיו יש להם פה מום, כל הבהמות. אז גם הקורבן יש בו מום. אז אפשר עכשיו לחלל אותו. כי קורבן שנהיה בו מום אפשר לחלל אותו. אז אני עכשיו מחלל את אותו קורבן, ואני לא יודע מי הוא. בכל מקום שהוא, זאת אומרת, תשמע, הקורבן שהתערבב פה, איפה שהוא רק נמצא, זה כרגע לא מעניין אותי, אני מחלל אותו. על מה? על הכסף הזה. לוקחים את הכסף הזה, זאת אומרת, כמה כסף? בכסף של הבהמה הכי יקרה מתוך כל הבהמות שנמצאים פה עכשיו בתערובת, כי יכול להיות שהיא בדיוק הקורבן, וקונים עם זה קורבן חדש. ויביאו בדמי היפה שבהן מאותו המין את אותו קורבן שהתערבב. עוד מקרה של תערובת. נתערבו, אחד התערב קורבן בחולין תמימים. סתם, בעדר של בהמות רגילות, חולין, שהם לא קודשים, תמימים, שכל אחד מהם אפשר להקדיש אותו בתור קורבן. איך פותרים פה את העניין? ימחרו החולין לצריכי, זה הגרסה של הרש"י בכתבי יד, אותו המין. זאת אומרת, מפרסמים הודעה, אם נאמר היה פה קורבן עולה שהתערבב בחולין, תמימים, מפרסמים. כל מי שזקוק לקורבן עולה, הוא מעוניין לקנות, נא להתקשר למספר פלוני. ואז הולכים מוכרים את כל העדר הזה לאנשים שזקוקים להביא קורבנות עולה, חוץ מאחד מהם. ואז, נאמר שהיה פה 10 בהמות, 9 חולין ועוד אחד הקורבן, אז יוצא שמכרו 9 אנשים שצריכים להביא קורבן עולה. עכשיו, 10 באים לבית המקדש, פונים אל הכהן ואומרים לו, תשמע, כבוד הרב, אנחנו פה יש לנו 10 קורבנות עולה, אנחנו כולנו זקוקים להביא קורבנות עולה. בין ה-10 האלה זה גם אותו אחד שהתערבב לו הבהמה, הם ה-10 חולים, הם ה-9 חולים. לא יודעים עכשיו מה לעשות, אנחנו לא יודעים איזה בהמה שייכת למי, כי הרי כל ה-9 שקנו את הבהמות לא יודעים בדיוק איזה בהמה הם קנו, כי הרי כל אחד מהם יכול להיות שהוא כבר מוקדש. אז הם פשוט קונים, לא יודעים איזה, אחד מהם, אחד מהחולים. באים כולם לכהן ואומרים לו, תשמע, אתה עכשיו הולך להקריב 10 קורבנות עולה, אל תחשוב לשם מי אתה מקריב. תחשוב רק שאתה מקריב את הקורבן הזה, תחשב את המחשבות הנכונות, אבל אל תחשב לשם איזה בעלים. החפץ בעילום שמו, פשוט. ואז, בצורה הזאת, יוצא שהקריבו את כל ה-10 קורבנות לשם עולה, וכל אחד מה-10 אנשים באמת יצא ידי חובתו. מקרה נוסף. קודשים בקודשים, מין במינו. שזה דבר נורא פשוט. התערבבו פה נאמר, עולה של ראובן עם עולה של שמעון. אז ראובן ושמעון עולים יחד עם שתי העולות האלה, והכהן מקריב אותם בעילום שם. ושומע את המשנה. זה יקרב לשם מישהו, וזה יקרב לשם מישהו. מי זה ההוא הזה? הכהן לא יודע, הבעלים לא יודעים, וזה גם לא משנה. הוא מקריב את הקורבנות עולה האלה, בעילום שם, כמו שראינו במקרה הקודם. מה קורה במקרה מסובך יותר? קודשים בקודשים, מין בשאינו מינו. מה קורה אם מתערבב עולה עם אשם, למשל? ומה עושים עכשיו? עולה עם שלמים, שלמים עם חטאת, מין בשאינו מינו. איך תקריב את שתיהם? כל אחד יש לו את הצורה האחרת, איך מקריבים אותו, איך אוכלים אותו וכו'. אז מה עושים? אומרת המשנה, דבר ראשון, יראו עד שיסתעבו. נותנים להם לראות בעדר עד שיש בכל אחד מהם מום. אחרי שיש בכל אחד מהבהמות האלה, מהקורבנות האלה מום, וימכרו, מוכרים אותם. ומקבלים כסף. בכסף שמקבלים, עכשיו מה יוצא? שהיה פה שתי קורבנות. היה פה, נאמר, היה פה קורבן אחד עולה וקורבן אחד שלמים, נאמר. עכשיו הלכו, מכרו, הם קיבלו מום, מכרו אותם, קיבלו כסף. עכשיו נאמר שקורבן אחד היה שווה 400 דולר ואחד היה שווה 500 דולר. אנחנו לא יודעים אבל האם העולה הייתה שווה 500 דולר או השלמים הייתה שווה 500 דולר. אז קונים שתי בהמות ב-500 דולר ויצטרכו להשלים את זה מהכיס הפרטי שלהם את התוספת. כי אנחנו לא יכולים להקריב קורבן שבהתחלה היה שווה 500 דולר, עכשיו להקריב אותו בבהמה שווה רק 400 דולר. אבל אנחנו לא יודעים מי היה שווה 500 דולר, אז שתיהם קונים עכשיו גם כנגד העולה וגם כנגד השלמים קורבן ששווה 500 דולר, מהיפה שביניהם, ומקריבים את שתיהם קורבן. ומי סופג את התוספת השלום הזאת? אומרת המשנה, ויביא בדמי היפה שבהן ממין זה ובדמי היפה שבהן ממין זה, דיין מביאים בכסף של הבהמה היותר יקרה את שתי הקורבנות, גם ממין זה וגם ממין זה, ואת ההפרש של הכסף, ויפסיד המותר מביתו. הבעל הקורבן משלם את ההפרש הכסף מהכיס הפרטי שלו. אנחנו קוראים לזה מהכיס הפרטי שלו, אבל המשנה קוראת לזה מביתו. אולי זה יוצא הרבה כסף, צריך לקחת משכנתה על הבית אולי. מביא את זה מביתו, אבל כמובן זה בדרך צחות. על כל פנים, מקרה נוסף. מה קורה? נתערבו בבחור ובמעשר. מה שמעניין פה זה שזה קורבן שהתערבב בבחור ובמעשר. זה מקרה נוסף של קודשים בקודשים, כמו שראינו בשתי המקרים הקודמים. נאמר קורבן עולה, התערבב עם קורבנות בחור, או עם קורבנות מעשר, או עם בחור ומעשר. עכשיו, מה עושים עם התערובת הזאת? מה פה, מה זה שונה מסתם קודשים בקודשים? כי קודשים אחרים, הכי גרוע, אם זה שתי סוגים, אז נותנים לו לקבל מום, ופודים אותו. אבל בחור, איך תפדה בחור? הרי הוא קדוש מלחם, הוא נולד בחור, הוא יישאר בחור לתמיד. גם אם יהיה לו מום, הוא נשאר בחור. זה דבר מעשר. העבירו אותו בשער, כי הרי הבעלים נולדו לו השנה הזאת, ברוך השם, הרבה בהמות חדשות, והוא צריך לתת מעשר בהמה. אז הוא לקח את כל הבהמות החדשות, והעביר אותם אחד אחד, וכשהגיע עשירי, הוא סימן אותו, הנה זה מעשר בהמה. זה שהוא סימן אותו, אי אפשר לפדות, כי הרי הוא המעשר בהמה, אין אחר. אז זה מה שמאפיין בחור ומעשר, שהם אי אפשר לפדות אותם. אז את הפתרון הקודם לא נוכל לעשות כאן. מה כן? איזה גאונות של המשנה. אומרת המשנה, יראו עד שיסתאבו. ההתחלה היא אותה התחלה. נותנים גם לקורבן שיתרבב וגם לבחור והמעשר לצאת לעדר עד שיהיה להם איזה מום שיסתאבו, מלשון מסאבה, שכתוב בתרגום על מום, הכוונה מסאבה, דיינו שיש לו מום. יראו עד שיסתאבו שיהיה להם מום. ואז יאכלו כבחור וכמעשר. הרי ככה, הקורבן שיתרבב בבחור ובמעשר, ברגע שהוא קיבל מום, אפשר לפדות אותו. רק את הבחור והמעשר אי אפשר לפדות. אז אוכלים את כל הבהמות כאילו הם בחור ומעשר. הרי בחור ומעשר שיש להם מום, אפשר לאכול אותם, רק צריך להיזהר עם שני דברים. לא למכור אותם באטליז, ולא לזלזל בהם על ידי שמוכרים אותם במשקל. ככה אפשר לאכול אותם כבחור וכמעשר. אז עכשיו אוכלים גם את הבהמה שהתערבבה איתם ביחד, כמו בחור ומעשר. עכשיו, איך מתקנים את אותו קורבן? הרי ברגע שאכלו אותו, אבל אותו בן אדם שמחויב קורבן עדיין לא תיקן את עצמו, הוא לא הביא קורבן. אז שזה גם המשנה לא משאירה את זה פתוח ומסדרת את זה גם. ובסופו של דבר, מחללים את אותו קורבן, ככה מסבירים המפרשים, מחללים את אותו קורבן, דיין אומרים, ברגע שהוא קיבל מום הרי אפשר לחלל אותו. אני לא יודע מי הוא, אבל אני לוקח את הכסף, אני יודע איפה, הם לוקחים סכום של כסף, כמה ששווה אותו קורבן שהתערבב, ומחללים אותו בכל מקום שהוא, וקונים את אותו קורבן שוב, ואז מקריבים אותו, שלושת הבהמות האלה אוכלים כמו בחור ומעשר. אם מדבר פה שקורבן אחד התערבב בשתיים, בשתי בחורות או בשתי מעשרות. עכשיו אומרת המשנה דבר מעניין, הכל יכולים להתערב. מבחינה טכנית, כל סוגי הקורבנות יכולים להתערבב, שלא תדע אם זה עולה, שלמים, חטאת וכו'. רק יש שתי סוגי קורבנות שלא יכולים אף פעם להתערבב, כי זה קורבן שמביאים משתי דברים, קורבן אשם מביאים מאיל, וקורבן חטאת אפשר להביא מקורבנות אחרים, אבל אי אפשר להביא מאיל. אז אם יתערבב איל של אשם עם עוד בהמה אחרת של חטאת, אנחנו תמיד יודעים שהאיל זה אשם והבהמה האחרת זה החטאת. כי אי אפשר להביא חטאת מהאיל, והאשם אפשר להביא רק מהאיל. הכל יכולים להתערב חוץ מן החטאת והאשם. למה? כי ברגע שמתערבב חטאת והאשם, אז אשם מסתכלים מי האיל פה, ולוקחים אותו בתור קורבן אשם. אומרת הגמרא, למדנו במשנה מה קורה קורבנות שהתערבבו בבהמות שחייבות מיתה. בהמות אסורות. זאת אומרת, המשנה שכולם חייבות מיתה, גם הקורבנות. אפילו אחת בריבו, גם אם התערבבה אחת ב-10,000. שואלת הגמרא, מה אפילו? הגמרא הבינה שהכוונה היא שקורבן אחד התערבב ב-10,000 בהמות שחייבות מיתה. נו, אז ברור שגם הוא הולך למיתה. כי הרי אפילו בוא נגיד שהוא בטל, הוא בטל ברוב, אז הוא חייב מיתה ודאי. אז מה באמת אפילו? סברה הגמרא, אחי כאמר, החידוש הוא פה חידוש אחר, דובר פה במקרה אחר, אחי כאמר, כל הזבחים שנתערבו בהן חטאות המתות או שור הנשכל, מה הכוונה? היה פה 10,000 קורבנות, אתה מבין מה מדובר? רק לצייר לעצמנו, מה זה נקרא קורבן אחד? שתי קורבנות, 10, יש לך בחדר 10 בהמות, 100,000, 10,000, ממלא אצטדיון, 10,000 בהמות של קורבן, הנה תכף אנחנו מעלים את זה לבית המקדש, יהיה לכהנים שם הרבה עבודה. בסוף התערבב שם בהמה אחת של שור הנשכל. איך אומרים? מתאבד, תמות נפשי עם פלישתים. איך אומרים? הוא יודע כבר שממילא צריך להיסכל, אז יאללה בוא ניקח איתנו עוד כמה חברים. עוד 10,000 קורבנות, כולם ימותו. זה חידוש? בטח שזה חידוש. אומרת הגמרא, אפילו אחד אסור בריבו קורבנות, ימותו כולם. זה חידוש? בשבילנו זה חידוש, אבל של הגמרא זה לא חידוש. אומרת הגמרא, תנינה, יש את זה משנה מפורשת, מסכת מורה. תנינה, חד הזימנה, כל האסורים לגבי מזבח אסורים בכל שהם. דהיינו, אם יתערבבו אסורים לגבי מזבח, אפילו רק אחד מהם, מהקורבנות שאסורים לגבי מזבח, איזה קורבנות למשל? הרובע והנרבע, הרשימה שהבאנו במקרה השני במשנה, כל מיני סוגי בהמות שפסולים לקורבן, שאסורים לקורבן ומותרים לעדיות, הם התערבבו אפילו ב-10,000 קורבנות, בכל זאת כולם יהיו אסורים להיות קורבן. אז כבר כתוב משנה במסכת תמורה, מה צריך לכתוב גם במסכת זבחים את אותו הלכה? אמר רב אשי, אמרית לשמעת כמי דרב שימי. באמת שאלת אותו את השאלה הזאת. והצריכן, והוא הסביר לי למה צריך גם את המשנה בזבחים וגם בתמורה. דהי מהאתם, אם היה כתוב רק את המשנה במסכת תמורה, לגבי אותם שאסורים לגבי מזבח, הם לא חייבים מיטה, הם אסורים לגבי מזבח, נעשתה בהם עבירה, או מקרה של טריפה יוצא דופן, כמו שהבאנו כבר במשנה שלנו גם, האם היה כתוב רק את הדבר הזה, רק את המשנה במסכת תמורה? הייתי אומר, אבא אמינה, הנמילי לגבוה. הנמילי לגבוה. כל הדברים האלה נאמרו, שכשהתערבב אחד שאסור להיות, שהוא לא יכול להיות קורבן, הוא התערבב ב-10,000 קורבנות, אז כולם נאסרים. הייתי אומר, בגלל שמדובר פה לגבוה. הרי הם מותרים לעדיות, עדי שמחללים את אותו קורבן, את אותו אחד מהם שהתערבב שהוא היה קורבן, מחללים אותו, ואז כל הבהמות האלה מותרים לעדיות. אז לכן, באמת הם נאסרים כולם. אבל לעדיות, דיינו במקרה שלנו, במשנה שאומרת שהתערבבה קורבן, התערבבה בהמה שחייבת מיטה בקורבנות, ב-10,000 קורבנות, שעכשיו כולם צריכים ללכת למיטה, והם לא מותרים אפילו לא לעדיות, אז אם כן, הייתי אומר, אימא לא, הייתי אומר שהם לא יאסרו, מה פתאום, אתה תאסור עכשיו 10,001 בהמות קורבן, בגלל בהמה אחת של, שאסורה, ב, ש, שחייבת מיטה, מה שפשוט מאוד נעשה, נקריב את כל ה-10,000 אחד אחד, תור קורבן, כשהגיע האחרון אנחנו נגיד שאותו אנחנו לא מקריבים, כי אולי הוא זה, ש... זה שחייב מיטה, כי הרי מדאורייתא, אחד בטל ברוב, רק מדרבנן חכמים גזרו שזה לא יהיה בטל. אז בסדר, אז את האחרון אנחנו באמת לא נקריב, אבל 10,000 קורבנות נקריב אחד אחד, אבל לא ביחד. אומרת הגמרא, אז לכן צריך לכתוב גם את המשנה שלנו. לא, שאפילו אם זה יתערבב בהמה שחייבת מיטה ב-10,000 קורבנות, כולם הולכים למיטה, שזה חידוש מאוד גדול, וזה לא כתוב שם במסכת תמורה. נו, אז אולי מספיק שיהיה כתוב רק את החידוש פה. אומרת הגמרא, אבל אם... ואם האחה, אם היה כתוב רק את המשנה שלנו פה, הווה אמינה, הייתי אומר, הנה הודה איסורי הנאה נינו. דווקא במקרה הזה של המשנה שלנו, שהבהמות האלה שהן חייבות מיטה, הן אסורים בהנאה, הן חייבות ללכת למיטה. לכן הן באמת לא בטלות. אבל הנה, אלה שבמסכת מורה שמותרות בהנאה, אימא לא. אולי נאמר שהם התבטלו, ויהיו מותרים למזבח, ונתיר אותם למזבח. לכן צריך גם את המשנה פה במסכת זבחים, וגם שם את המשנה במסכת תמורה. שואלת הגמרא, דלאו איסורי הנאה נינו, אתן עלי, הרי גם את המקרה שכתוב במסכת תמורה, על אותם בהמות שהם לא אסורים בהנאה, כן, רובע, נרבע, מוקצה, נאבד, זה הכל משנה פה. וזה מדובר על מקרים, אותם המקרים בדיוק שכתובים במסכת תמורה. אז רגע, למה צריך לכתוב באמת את כל המשנה במסכת תמורה? כל המקרים שם גם כתובים פה. זה פשוט המקרה השני של המשנה. עד עכשיו דיברנו על המקרה הראשון שהתערבבה בהמה שחייבת מיטה בקורבנות, 10,000 קורבנות. והשווינו את זה למקרה שהתערבב בהמה שאסורה בעיניים 10,000 קורבנות, שזה כתוב מסכת תמורה, אבל זה כתוב גם פה במקרה הבא של המשנה שלנו. מה זאת אומרת? אומרת הגמרא, מי קטני בכמה? אצלנו במשנה לא כתוב כמה בהמות של קורבן, בכמה התערבבה אותה בהמה שאסורה בעיניים, לא כתוב. אבל שם כתוב כל שאין אתם קטני, שם כתוב שאפילו אם התערבבה בהמה אחת שאסורה בענה ב-10,000 קורבנות, אז הדין יהיה אותו דבר. שואלת הגמרא, וניתני ה ולא באי ה? אומרת הגמרא שיהיה כתוב רק את המשנה שם במסכת תמורה, ולא נכתוב בכלל מה שכתוב במשנה שלנו פה, כי הרי באמת שם כתוב גם שזה לא בטל אפילו בכל שן, אז באמת שמספיק שיהיה כתוב רק המשנה היא, למה באמת כתוב בכלל את המשנה שלנו? תרץ את הגמרא, תקנת הצטריך עלי, פה גם כתוב התקנה מה עושים, טוב שזה לא מתבטל, באמת, אם מתערבב פה בהמה אחת שאסורה בהנאה, עם כמה קורבנות שרק יהיה, זה לא בטל, נכון, אבל מה עכשיו עושים? המשנה בתמורה לא פותרת את הבעיה. המשנה שלנו פה אומרת, יראו עד שיסתאבו, עד שיהיה בהמום, מכרו, ויביא בדמי היפה שבהם מאותו אמין, כמו שביארנו במשנה. לכן, צריך גם את המשנה שם שאומרת, שדבר שאסור בהנאה לא בטל אף פעם, גם את המשנה שלנו שאומרת, מה עושים בכל זאת עם כל אותם בהמות. ועד כאן השיעור על דף ע' א'.